ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף מם דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מסוף העמוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו תורבץ הוושת שניטל מן הלכי, עיקור סימנים. בשיעור הקודם דיברנו בהרחבה בקשר לקטע הזה או העבר הזה שנקרא תורבץ הוושת, תחילת הוושת. דיברנו על מיקומו, אורכו, האם הוא מקום הרוי לשחיטה. גם ראוי להזכיר לכל המשתתפים בשיעור שלנו שאנחנו נשענים כולנו בשתי ידיים על הספר, ספר הציורים, ספר שיחת חולין. כך אנחנו ממליצים על הספר הזה, אבל כל אחד יכול לחפש ספר דומה, העיקר שיהיה בו ציורים מפורטים על הנלמד. אנחנו מדגישים את זה בינתיים כל שיעור מתחילת הפרק, פרק אילו טריפות, שבלי ספר ציורים ודאי ההסבר שאנחנו נותנים לדעתי לא תהיה הסבר מספיק. אנחנו סומכים על כך שכל אחד לומד בליווי ספר ציורים. שוב פעם אנחנו ממליצים על ספר שיחת חולין מהרב עמיתי בן דוד. הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, תורבץ הוושת שניטל כולו מלחי כשר, ותנה תונה, ומובא במשנה ניטל לחי התחתון כשר. זה משנה בדף נון דלד לקמן. מה זה ניטל לחי התחתון? כפי ששמואל אומר שהוא מנותק מ דיבוקו בלחי, בבשר הלחי עצמו. מקיף לרב פאפה ועיקר עיקור סימנים. איך אתה יכול להגדיר את זה ככשר אם יש כאן בעיה של עיקור סימנים? רש"י כותב ניטל לחי ותנא תונה, סליחה, רש"י שלוש שורות מתחת לגמרא, תנא תונה, תנא דמתניתין דפרקין, המשנה דקמן בדף נ"ד מסייע לי. וגם רש"י כותב ניטל לחי התחתון כשר, וכיוון שניטל הלחי נתלשו הסימנים שבלחי התחתון הם מחוברים. אז אם הלחי התחתון שסולק, שניטל מהבהמה, ובכל זאת אתה מגדיר הבהמה כבהמה כשר, אז זה מסייע לשמואל. אבל זה מעורר הקושיה של רפאפה, מה עם הבעיה שנקרא עיקור סימנים? שואלת הגמרא, ולרפאפה קשיא מתניתין ניטל לחי התחתון כשר. רפאפה יכול לשאול או להקשות את קושייתו, אבל זה עומד בניגוד למה שכתוב במשנה. הגמרא עונה, בשלמה מתניתין לרב פאפה לא קשיא, הד יעקורי, הד איגום הגומי מעילוי סימנים. יש לחלק, ועוד מעט אנחנו נתייחס לחילוק, אבל ממשיך הגמרא ואומרת, אלא לשמואל קשיא. נחזור, אמרנו שמצד אחד כתוב במשנה ניטל לחי התחתון כשר, מצד שני רפאפה אומר שיש בעיה של עיקור סימנים. מה כן נחשב כטריפה? אם יעקור יעקורי, זה לפי רש"י, הד יעקור יעקורי, עיקור סימנים, אבי כשנעקר הוושת מן הלחי ומן הבשר. אבל המשנה שאמרה ניטה לכי תחתון כשר, הדי איגום, איגומי, זה אינו נחשב עיקור סימנים. כי מה? שהסימנים עדיין מעורים בבשר. יש שכבת בשר שסביב הסימנים. וזה אינו נחשב כטריפה. רשי על זה אומר, הדי איגום, איגומי, מעילוי סימנים. שנגמם הלכי מן הבשר שמוטל על הסימנים בין הלכי והסימן. הלכי הוא עצם. בין העצם והסימן יש שכבת בשר. אז הלכי, העצם, הוא נתלש מן הבשר, אבל הבשר עדיין מחובר לסימנים. דלב ביקוהו שהסימנים מעורים בבשר. לכן אין בעיה חזיתית בין המשנה למה שרפאפ אמר. אבל לשמואל קשיא, מה זאת אומרת? מה שרפאפ אומר שקיים פסול שנקרא עיקור סימנים, זה עומד נגד שמואל. כי שמואל אמר טור בצוושת שניטל הוא מה כולו מן הלכי, משמע שהסימנים נתלשו מהבשר. וגם זה מובא ברשי, נקרא גם את זה ביחד, אלא לשמואל קשיא, עד רפאפה, ולדידי עיקר עיקור סימנים. דקמר, כי שמואל אמר, טור בצוושת שניטל, ומשמע שהוושת לבדו ניתק, ונתלש מן הבשר. אז איך מצד אחד שמואל יכול להכשיר את זה בזמן שרפאפה קובע שזה נקרא עיקור סימנים? הגמרה עונה, לא תימה כולו. אנחנו מתקנים את מה ששמואל אמר, המשפט שנאמר בשמו של שמואל קודם, במקום להגיד כולו. אגב, יש לנו חיצים, עץ הגמטה יכול לחבר את הקטעים האלו, ואתם רואים למעלה שהוא באמת אמר שניטל כולו. עכשיו אנחנו מתקנים ואומרים אל תגיד כולו, אלא אימה רובו. אז מה שמואל אמר? טור בצוושת שניטל רובו מלכי כשר. הגמרא שואלת, ואמר רבא בר בר חנה מר שמואל, סימנים שנדלדלו ברובן טריפה. אז זה בעיה למה שנאמר כאן בתיקון לשונו של שמואל. הנה נדלדלו ברובן, בעיה, טריפה. אמר רב שישה ברי דרבידי, גם זה ניתן ליישב. הדאיקפל איקפולי והדאיפרוק אפרוקי. נחזור לרשי. דאיקפל איקפולי, רשי ארבע שורות מסוף העמוד, שנקלף מעל הבשר. יקפל כמו ונקלף, איזה חילוף, חילוף סדר אותיות, זה אותו מילה, נקלף ויקפל. ודומה לו, וכפלו את האבנים, וקיבלו את האבנים במסכת סוטה. זה מקור שבו רואים שימוש במילה הזאת. אז זה דבר אחד, דאיפרוק איפרוקי, כדבר הנעקר בכוח, שנעקר כאן מעט וכאן מעט עד רובו, אותו מיעוט המחובר אינו מחובר ביחד. הלכך לאו חיבור הוא, זה לא אדברי. אז אם אנחנו אומרים שניטל כולו ועדיין קשר, זה בגלל שאיקפל איקפולי. אם רואים מימרה שסימנים שנדלדלו ברובן טריפה, זה בגלל דאיפרוק איפרוקי. אנחנו ממשיכים כעת לעבר חדש, הקנה ופסוקת הגרגרת. אם נפסק הקנה הוא מטריף את הבהמה, תנא קמא פסוקת הגרגרת, תשובה ברובה. שואלת אומה וכמה רובה, אולי זה שאלה מפתיעה, אבל רוב זה רוב, זה 51% איך שתסתכל על זה. אבל כאן שוב צריכים לעזר בספר עם ציורים, לראות שאנחנו לא מדברים על על עבר, אנחנו קוראים לזה הקנה, אבל זה לא כמו צינור עגול, עיגול של 360 מעלות סביב, עיגול מדויק, אלא יש הכותר של החלל של הקנה, ויש גם נגיד סחוס שמסובב אותו חלל, והחלק החיצוני של הקנה של הגרגרת עווה בצד אחד ודק בצד אחר. אז השאלה, איך מודדים את הקוטר, באיזו נקודה נחשב הרוב? האם מסתכלים לפי הרוב כולל הסחוס, או רוב במדידת החלל בלבד? אז זה נראה עכשיו דעות. שואלת כמו עוד פעם, וכמה רובה? רב אמר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', רב, רוב וביה, ואמרה גרסה אחרת, רוב חללה. נסתכל יחד ברש"י, אבל אני מדגיש עוד פעם שטוב אם יש ספר ציורים. רש"י, רוב וביה, יש אומרים רוב עובי הדופן, אף הפי שלא הגיע לחלל, ושיבוש הוא. כאילו להסביר בצורה כזאת, זה שיבוש, אם כן חמור הקנה מן הוושת. אילו וושת ניקב אור החיצון ולא אור הפנימי כשר, עד שינקב לחלל. ורוב וביה, כלומר, כי משרינן רובה, ברוב וביה משרינן. ועובי הקנה היינו מן האור ולצוואר. דילו מן הראש ולחזה אבי אורך. ולרוחב הצוואר אבי רוחב הקנה. ולעובי הצוואר קרינה מעובי הקנה. בשיעור זה נמדד עובי התנוך. התנוך זה החלק הסחוס. וקודם שיגיע לחצי חלל, הביא רוב וביה עם הדפנות והחלל. בפני שדופן הקנה אב מלמעלה, ולצד הצוואר אינו אלא קרום דק. וסתמה כשנפסק הקנה מלמעלה למטה, הוא נפסק. ומהני עובי התנוך להשלומי לרובה, ובמיעוט התחתון הביא חצי החלל או רובו. זה ההסבר המפורט של רוב וביה. עכשיו רש"י ממשיך, רוב חללה אינה טריפה עד שיפסק רוב החלל, ועובי התנוך אינו משלים לרוב. רש"י ממשיך ואמרי לה ורוב חללה אליבא דרב פליגי אמורה. יש כאן שתי דעות בתוך שיטת רב, כלומר מה אמר רב בנושא. נחזור לגמרא, ההיא פסוקת הגרגרת, דעתה לי לקמי דרב. מקרה של פסוקת הגרגרת הגיע לפתחו של רב, יתיב וקבע דקלה ברוב וביה. דהיינו קודם שאתה מגיע לנקודת רוב החלל, זה אתה מגיע לרוב וביה. אמולי רב קנה ורב אסי לרב, לימדתנו רבנו ברוב חללה. זה בעצם לכולה, כי במילים אחרות אתה אומר זה אינה טריפה, אלא אם עברת רוב העובי עד שתגיע לרוב חלל, הוא עדיין קשרה. שדרי לקמי, אז רב שלח את המקרה למי? לקמי דרבה בר חנה, בדקה ברוב חללה ואכשרה, וזוון מינה בתלייסר איסטירי פשיטי ביסרה. הוא הכשיר את הבימה, כי אמנם רוב עובייה נחתך, אבל זה לא הגיע לרוב החלל. הוא הכשיר את הבימה וקנה ממנו בשווי 13 איסטרי מטבעות, בשווי 13 מטבעות כאלו איסטרי פשיטי בשר. שואלת הגמרא, ואיך היא אביד אחי? אנחנו במשולשים כאן אנחנו מעלים קושיות על הנהגת רבה בר חנה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא פסוקת הגרגרת שהגיעה לרב אחרי שבדקו ברוב עובייה דהבי לחומה, לרוב עובייה אינו רוב חללה, שלחה לרבה בר חנה שבודקה ברוב חללה והכשירו וקנה ממנו בשר. אז אנחנו מעלים קושיה, והכי, נחזור לגמרא בסוף השורה אתם רואים את המשולש, והכי אביד הכי, איך רבה התיר? הרי המקרה כבר הובא לידי רב, ורב מאחר שהוא בדק בפי רוב עובייה, וזה היה נחתך ברוב עובייה למרות שזה לא רוב חללה, ובא רבה ונותן מה שנקרא פסיקה לכולה אחרי שרב כבר התריף. ככה נראה לכאורה, ועל זה אנחנו מקשים, ואיך יאבין הכי? והתניה חכם שתימה, אין חברו רשאי לתאר, השר אין חברו רשאי להתיר, הגמונה שי ניחא, כאן זה שונה, דרב לא השר מי שר, רב לא השר, היה נראה שהוא רצה לבדוק ברוב האובי, אבל התלמידים לא נתנו לו, ואז שלחו את זה לרבה. אז אין כאן בעיה בהתנהגותו של רבה, כי רב, שוב פעם, הוא לא הוציא פסק של איסור. קושיה ארוכה עכשיו. וכיוון תאורי בא חכם, מאחר שמדובר פה בבשר שעבר פסיקה של חכם, נכון, היה שאלה, החכם התיר, אבל בכל זאת יש מעלה, אנחנו נראה בהמשך מדבריו של הנביא יחזקאל, שלא לאכול בשר שהיה עליו נגיד פיק פוק, אמנם אחר כך התירו, בכל זאת יש להימנה מכאלו דברים. אז על זה אנחנו שואלים, מאחר שזה בשר דאוי בא חכם שהיה השי בו הורת חכם, היכי אכל מינה וכתיב. אנחנו נביא פסוק מיחזקאל פרק ד' פסוק י' ד', נביא את כל הפסוק ארבע שורות, ואחר כך הגמרא תסביר החלקים השונים של הפסוק, ונגיע לנקודה שממנו מבוסס הקושיה הזאת. מה כתוב? וכתיב ואומר, אהה השם אלוקים, הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנוריי ועד עתה ולא בא בפי בשר פיגור. הנה נפשי לא מטומאה, במה משתבח הנביא? שלא הרעלתי ביום לבוא לידי טומאה בלילה. גם צריך להיזהר ממחשבות רעות, מחשבות של פריצות, אנחנו קוראים מחשבות טמאות, כי אדם מהר ביום זה יכול לגרום לכך שיבוא לידי קרי בלילה. ונבלה וטריפה לא אכלתי, במה הוא מתפאר? שלא אכלתי בשר קוסקוס מעולם. קוסקוס לשון שחיטה, ואנחנו למדנו מוקדם יותר במסכת שאם עכשיו מדובר בבהמה מסוכנת, היא עומדת למות, היא אינה טריפה אבל היא חולה, אם אדם מזדרז ולשחוט אותו לפני שהבהמה תמות, אז הוא חוסך לעצמו הרבה כסף, כי נבלה לא שווה כמו בהמה שחוטה. אבל בכל זאת זה לא נקרא לזה לא הכי לכתחילה הכי מודר לשחוט ולאכול בהמה כזאת שמיהרו לשחוט אותו בגלל המצב של מסוכנת. הנביא התפאר שהוא לא אכל מבשר כזה למרות שמעיקר הדין הוא כשר, ולא בא בפי בשר פיגול, וכאן הדרשה שנוגע אלינו. מה זה? שלא אכלתי מבהמה של רבי החכם שעבר בו הוראה, שהיה נדרש להוראת חכם. משום רבי נתן אמור שלא אכלתי מבהמה שלא אומו מתנותיה. הנביא התפאר בכך שהוא לא אכל מבשר קודם שהופרשו החלקים שניתנו לכהן. אנחנו מדברים כמובן על בהמת חולין, יש את הזרוע לחיים והקיבה, החלקים אלו שניתנו לכל מיני ניקו מתנות כהונה. והנביא, ולמרות שזה לא כמו טבל אצל פירות שאסור לאכול מלפני הפרשה, באיברים האלו הפרשת בשר לטובת הכהן אינו הופך את הבשר לפני כן להיות מוגדר כטבל. בכל זאת, למרות שזה אינו טבל, אינה אסורה באכילה, הנביא התפאר בכך שהוא נזהר שלא לאכול לפני הפרשת המתנות האלו לכהן. אבל מה, שוב פעם, מה אנחנו אומרים? שיש לי מנה, במיוחד שאנחנו מדברים על גדולי המוראים, צדיקי עולם, מה פתאום שהם יאכלו מבשר שהורה בחכם? הגמרא עונה, אני מילי, במה יש להתפאר שלא אכלתי בהם משהו בחכם? מילתא דתליא בסברה, ספקות בכשרות שפותרים אותם על פי סברה. רבא בבא חנה הגמרי שמח פה, הוא לא שמח על איזושהי סברה להכשיר את הבשר, אלא היה לו מסורת שעד לפני שנפסק ברוב החלל של הקנה הוא קשר לגמרי, ולכן זה לא מוגדר כבעיה של בשר שהורה בחכם. שואלת הגמרא בכל זאת, וטייפוק לי, יש ללמוד או יש להיזהר משום חשדה תמועת פסק ההתר, יכול להיות שהוא מקבל את הבשר בזול, ורש"י אומר שזה נראה כאדם שנוטל שכר על הוראות. וכעת אנחנו נביא ברייתא שמראה את הבעייתיות שמלמד על פסיקת הלכה כדי לקבל דברים בזול. דתניא, דן את הדין, זיקה וחייב, טימא ותיאר, אסר ואתיר, וכן העדים שהעידו, כולם רשאים לקח. אפשר לקנות אחרי שהיה פסיקה על פיהם, אבל אמרו חכמים, הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. אנחנו שוב פעם רק נסכם, ראינו רבא בבא חנה מעביר פסק, מוציא פסק הלכה וקנה ב-13 מטבעות שווי בשר אחרי הפסיקה שלו על אותו בשר. ואיך ייתכן? הרי יש כאן של חשדה, ורש"י קצת למטה מפה כותב, משום חשדה דלא לאמרו, שאנשים לא יגידו משום דשריה ניהלי, מאחר שהוא הרב התיר לבעל הבית את הבשר, מוזיל גבי. אז תמועת הפסיקה המקילה הוא הפוסק מקבל הוזלה, ונראה כנוטל שכר על הוראתו. ורש"י אומר שהרחק מן הכיעור עוד כמה שורות, שלא יאמרו בשביל כך זיכהו לזה שיתננו לו בזול. נחזור לגמרא. הני מילי מידי דמזבין בשומה, הצורך להתרחק מהנראות הגרועה הזאת זה בדברים שהמחירה של המחיר נקבע על ידי הערכה, על ידי שומה אחה, אבל בקניית בשר מתקלה, זה נמכר במשקל מוכח, זה מוכיח, מאחר שיש מחיר קבוע, הוא נמכר לפי משקל, אין כאן בעיה של הוזלה, המחיר הוא מחיר קבוע. כי הדה רבה שרה טרפתה, רבה איתיר שאלה של טריפות, וזבן מינה בישרה, והוא קנה ממנו בשר, אמרה לבת רב חיסדא, זה אשתו, היא רב התחתן עם ביתו של רב חיסדא, והיא אומרת, אבא שרי בוכרה, ולא זבן מיני בישרה, אבא שלי דיינו רב חיסדא, הוא התיר בחור, ובכל זאת, הוא לא היה קונה את הבשר. נסתכל ברשי, שרי בוכה, כשהיה כהן, מביא לפניו בחור לראות מומו, בחור, כידוע, הוא קדוש מרחם, גם אם לא מדובר בזמן בית המקדש, בכל זאת הוא קדוש, ורק אם נופל בו מום, והותר על ידי חכם בגלל המום, ניתן לשחוט את הבשר, אחרת הוא קדוש ואי אפשר לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש. אז היו מביאים בחור לרב חסדא, והוא הסתכל והתיר, והיה מתירו, לא היה לוקח ממנו בשר אותו בחור. אז אנחנו נמשיך בגמרא. אמר לה, אז רבה שכן קנה מבשר שהוא התיר את שאלת הטריפות, הוא מסביר לאשתו, אני מילי, מה שאבא שלך נמנע מלקנות בוכרה, זה מדובר בבשר בחור דה שומה מזבן, אסור למכור בחור בשקילה, רק בעומד. ומאחר שהמחירה שלו של בשר הבחור פלמום הוא רק בשומה, יש באמת לימנה הכה, אבל אני קניתי בשר רגיל, שאומנם היה שאלה של טריפות והתארתי, אבל מתקלה מוכח, המשקל שלו מוכיח שאני לא מקבל איזושהי הטבה בזה שהתקלתי, שהתארתי את הבשר. זה נמכר במשקל עם מחיר קבוע, וכך שינמתי. מה איקה, מה עוד אפשר לחשוד פה במה שקניתי? משום אומצה מעל יתה, אז בגלל שקיבלתי נתח משובח, רשי כותב, משום אומצה מעל יתה ששוקלין לי הליטרה ממיטב הבשר. אם אנחנו יוצאים מהנחה שכל, נגיד, לשם הבנת הגמרא, שכל הבהמה, כל נתח בשר נמכר באותו מחיר, אותו מחיר לכל קילו נגיד, אבל בכל זאת היו נתחים משובחים יותר, זה ונתחים פחותים יותר, ותגידו שהנה אני שהתרתי את הטריפה, נכון שילמתי לפי מחיר אחיד, אבל קיבלתי נתח משובח, זה אומצה מעל יתה, זה לא בגלל שאני התרתי. כל יום האומצה מעל יתה זבנו לי, כל יום שאני קונה בשר הם מכבדים אותי בנתח המשובח, ללא שום קשר לזה שפסקתי כאן פסיקה מקילה או מתירה. יש לנו סדרה של משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מימרות של רב חסדא. אמר רב חסדא, איזה הוא תלמיד חכם, ותוספות למטה כותב דמהדרי לעבדתו, תמיד חכם שניתן להחזיר לו בתביעת עין, למרות שאותו בעל החפץ לא נותן סימנים, בזה שומה הוא אומר, אני מכיר את החפץ בתביעת עין, אני מכיר את החפץ דהוא שלי, זה אז לא לכל אדם אנחנו נאמין. בדרך כלל אדם צריך לתת סימנים ברורים כדי לזהות החפץ הנאבד שהוא שלו, כדי להחזיר לו. אבל אם מדובר באדם שהוא תלמיד חכם, אז אפשר להחזיר לו בתביעת עין כמו שתיארנו. אבל מתי הוא נחשב כתלמיד חכם? זה הרואה טריפה לעצמו. זה, ומה רשי כותב? ארבע שורות מסוף העמוד, זה הרואה טריפה לעצמו, כשנולד ספק טריפות בבהמתו, ונראה בו טעם לאיסור וטעם לאתר, ואינו חס עליה ואוסרה. זה מראה שמדובר באדם שהוא לא נחשד על ענייני ממון, הוא לא חמדן ולכן אם הוא כבר אומר אני מכיר את החפץ הוא שלי, אפשר לסמוך עליו, כי הוא מסוגל להחמיר על בהמות שלו לפסוק לחומרה למרות שהיה צד להקיד. ואמר רב חיסטה ממשיך הגמר, איזו שונא מתנות יחיה? הפסוק אומר שונא מתנות יחיה, איך אפשר לפשט את זה? זה הרואה טריפה לעצמו. רשי אומר, הרואה טריפה לעצמו שלוש שורות מסוף העמוד, ודאי שונא מתנות אחרים או שאף על שלא אינו חומד להכריע לאתר. נחזור לגמרא. דרש מרזוטרא משמי דרב חיסדא, כל מי שקורא ושונה, הוא לומד תורה שבכתב, לומד משניות, ורואה טריפה לעצמו, ושימש תלמידי חכמים, זה הלימוד של תלמוד, של הגמרא. רש"י כותב, שתי שורות מהסוף, ושימש תלמידי חכמים, גמר לתרץ טעמי המשנה ומשניות הסותרות זו על זו, והיינו גמרא. הגמרא ממשיכה, מי שיש לו את ההנהגות אלו, התכונות אלו, עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך טוב לך. רש"י כותב, יגיע כפיך כי תאכל, דכיוון דאל שלו אינו חומד, כל שכן שאינו חומד בשל אחרים לגנוב ולגזול. על זה נאמר, אשריך וטוב לך. והגמרא ממשיך בעניין הזה, רב זבידא אומר, אמר, זוכה ונוכל שני עולמות, העולם הזה ועולם הבא, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. וכאן אנחנו ממשיכים עם ההנהגות של רבי אלעזר ורבי זרע. רבי אלעזר, כי הווה משדרי לי מבין נשיא המידי, כשהיו שולחים מתנה מבית הנשיא משהו, לא שקל, לא היה לוקח, וכי הווה מזמני לי, כשהיו מזמין אותו לארוחה, לא עזים, לא היה הולך. אמר, הוא אמר לאלו שרצו להטיב לו, להטיב איתו, לא קבי מוד איחי, מה אתם לא רוצים שאני אמשיך לחיות? תכתיב ושונאי מתנות איחיה. רבי זרע, כי משדרי לי, לא שקיל, דומה לרבי לזר, כששולחים אליו מתנות, הוא לא היה מקבל אותם, אבל כאן, בשונה לרבי לזר, כי אבי מזמני לי, אז הוא כן היה הולך, הוא היה נהנה להזמנה לארוחה, לסעוד אצלם, אצל המזמינים, אמר. ורבי זרע הסביר למה הוא היה עושה כך. הגמר ממשיכה לדף מם, היי, התייקורי, ודמתייקרו בי. רש"י כותב, התייקוי מתייקרי בי, נכבדים הם במה שאני סועד אצלם, והנעתם היא, ואין זו מתנה. אני דווקא מהנה אותם בכך שאני מזדמן אצלם, שאני עונה להזמנה שלהם, ולכן מאחר שאני דווקא מיטיב להם, זה לא נקרא מתנה, ובכך עדיין הוא בגדר שונא מתנות יחיה. עד כאן שיעורנו להיום.